החבר'ה הצדיקים, מאת נירית אנדרמן, קורא איתן רץ. הוקלט באולפני המרכז לתרבות מונגשת מיסודה של הספרייה לעברים. עריכה טכנית אלעד לוין. מגפה נוראה ואיומה משתוללת בתוככי מחננו, הזהירו פשקבילים בשכונה החרדית גאולה שבירושלים בפתוס אופייני. יום יום נופלים חללים, רחמנא ליצלן, על ידי הכלים הטמאים שנאסרו על ידי כל גדולי ישראל, ולמגינת ליבנו עדיין מציפים הם את העולם החרדי על ידי חצופים ומחטיאי רבים המסיתים ומדיחים להתמכר לשטן ואש הסרטים ושאר הטומאות המחלים ומהרסים כל חלקה טובה, ואין מי שיאמר למלאך המשחית הרף. השנה הייתה 2008. זו הייתה מתקפה מאורגנת היטב נגד חנות שפעלה בלב השכונה. ועד גאולה, ועד קהילתי שהשתייך למשמרות הצניעות של העדה החרדית בירושלים, וניהל אז את ענייני המסחר בשכונה, לא ראה בעין יפה מחירה של מחשבים, נגני מוזיקה ושאר חידושים טכנולוגיים, וסימן את חנות האלקטרוניקה ספייס, שפעלה סמוך לכיכר השבת, כמקור כל הרע הזה. בני פרדמן, הבעלים הצעיר והחרדי של השכונה, לוהק בעל כורחו לתפקיד המלאך המשחית. הוא בסך הכל רצה להתפרנס, זיהה בקרב הקהילה שלו צורך בכלים טכנולוגיים, והקפיד למכור רק מכשירים כשרים, כלומר נטולי רדיו או חיבור לאינטרנט, בדיוק כפי שהורה לו הוועד. פרטמן אפילו העסיק, על פי דרישת הוועד, מעין משגיח כשרות מטעמם. בחור שבדק דרך קבע את הסחורה בחנות, כדי להבטיח שהיא עומדת בדרישות הרבנים, ושילם לו כמה אלפי שקלים מדי חודש, גם זאת לדרישתם. ובכל זאת, לוועד זה לא הספיק. שבועות ספורים לאחר פגישתו עם נציגיו, ולאחר שציית לכל תביעותיהם, סיפר לו מישהו, שראשי הוועד כועסים וטוענים שהוא לא עומד בתנאי ההסכם עמם. פרדמן לא הבין על מה הוא מדבר. בריאיון שהתקיים בשבוע שעבר הוא מספר שבעקבות זאת החליט לגשת בעצמו למשרדי הוועד כדי לברר מה הבעיה. הם אמרו לי שהמשגיח שהם מינו טוען שיש מלאי סחורה בחנות והוא לא יכול להשגיח על הכל, וגם אמרו, מגיעים אליך לחנות מלא ילדים בני טובים שמבזבזים אצלך שעות על גבי שעות, ובכלל כל החנות שלך משדרת מודרנה וקדמה, הכי טוב שתסגור את החנות. פרדמן, שהיה אז חרדי, ירושלמי, אבל כיום מתייצב לרעיון בחזות חילונית לגמרי, מספר כי להוראה הזאת של הוועד הוא כבר סירב להישמע. הוא הבהיר שאין לו כל כוונה לסגור את החנות. עם זאת, לא חלף זמן רב עד שהוא נאלץ לשלם מחיר כבד, ממש כבד, על הסירוב הזה. מהר מאוד החלו ההתנכלויות. באחד הימים הוא הגיע לחנות ומצא ערימה ענקית של זבל בגובה הברכיים מוטלת בכניסה אליה. בפעם אחרת גילה שאלמונים שפכו דבק למנעול של דלת הכניסה. ובאחד הבקרים גילה ששוחרי רעתו החליטו לעלות מדרגה במאבק, והפעם הם כבר הציתו את ערימת הזבל שערמו מול דלת הכניסה. הכניסה לחנות נותרה מפוחמת כולה. מתנגדיו היו נחושים להביא לסגירת החנות, אבל לפרדמן לא היה כל כוונה להתקפל. ההתנכלויות נמשכו, האלימות הסלימה, עד שבסופו של דבר הוא מצא את עצמו מגונן בגופו על החנות, אל מול המון חרדי משולהב וזועם. ההפגנה הפכה עד מהרה ללינץ'. פרדמן הוכה בידי המפגינים עד כדי איבוד הכרה, כמה איברים בגופו נשברו. חודשים ארוכים של טיפולים רפואיים נדרשו לו כדי להשתקם פיזית. ואולם, מבחינה נפשית, לא הייתה דרך חזרה. המתקפה האלימה יצרה קרע בלתי ניתן לאיחוי בינו לבין הקהילה שבקרבה חי ופעל כל חייו. הסכסוך הזה, הוא מודה היום, גרם לו לנטוש את הדת ולצאת בשאלה. זה יצר מבחינתי סוג של חוסר הזדהות עם המקום והסביבה, הוא אומר. הסביבה הזאת, שתמיד הייתה בטוחה, פתאום הפכה מבחינתי לסביבה מאיימת, ונוצרה אצלי ריאקציה מאוד גדולה כלפיה. ובגלל שדת זו אמונה שמלווה אותך מן הרגע שאתה קם בבוקר, ולאורך כל היום, פתאום זה נעלם. לא הצלחתי יותר לקיים מצוות. פתאום קמתי בבוקר ולא הרגשתי כלום. אז הפסקתי. את התשוקה לדת הוא המיר באהבה לקולנוע. את היזמות העסקית נטש לטובת כתיבה ובימוי, ואתמול יצא לבתי הקולנוע בית, סרטו השני והאוטוביוגרפי. המבוסס על המאבק ההוא שנכפה עליו נגד משמרות הצניעות של הקהילה החרדית בירושלים. מטבע הדברים נאלץ פרדמן לשנות מעט את הסיפור הפרטי שלו כדי שיתאים לסרט קולנוע באורך מלא. ועדיין, העלילה שנפרסת בסרט דומה להפלי לסיפורו האישי ומספקת הצצה לשיטות הפעולה העברייניות המשמשות ארגונים חרדיים שונים המתיימרים לייצג ערכים של צניעות, יהדות ומוסר. בית מספר על יאיר קפלן, רואי ניק, אברך צעיר שמתחתן עם נאווה, ירדן תוסיה כהן, ביתו של רב מכובד בקהילה החרדית בירושלים, וזמן קצר לאחר החתונה מחליט לעזוב את הלימודים בכולל כדי לפתוח עסק. אשתו לא מתלהבת מן המהפך הלא צפוי, אבל יאיר אינו רק נחוש, אלא גם בעל חושים עסקיים מחודדים, ולא חולף זמן רב עד שחנות המחשבים שהקים בלב שכונה חרדית בעיר הופכת לעסק משגשג ומצליח. פרדמן, שכתב את התסריט יחד עם השחקן דרור קרן, מביים את הסרט כשילוב של מותחן פשע עם דרמת יחסים. הוא מציג את ועד השכונה, שמתחיל לרדת לחייו של הגיבור, כארגון פשיעה נטול עכבות וחסר רחמים. קרן מגלם את מנהיג הארגון. הוא מסרטט את הגיבור שלו כאזרח תמים, שלמרבה האימה, נאלץ להתייצב לגמרי לבדו אל מול פשע מאורגן שאינו חוסך באלימות, והוא סוטה מדי פעם מקו העלילה הזה כדי להראות את מערכת היחסים הלא שגרתית בין הגיבור לאשתו. זהו קשר זוגי שאינו מתנהל לפי הנורמות המקובלות בחברה החרדית, אלא מעוצב בידיהם של שני הצעירים כך שיתאים לשניהם וליחסם השונה והמשתנה, לדת ולקיום מצוות. לא רק שהקשר ביניהם מצליח לשרוד כנגד כל הסיכויים, הוא גם מפיח בגיבור כוחות שבלעדיהם לא יכול היה לשרוד בקרב שנקלע לתוכו. אני אומר לך תברח. פרדמן, בן 43, נולד במשפחה חרדית בבני ברק, למד בישיבות ליטאיות, והוא מודה שכבר מגיל צעיר היה בו משהו שסירב להתיישר ולציית עד הסוף לתכתיבי הרבנים. ככל שהלך והתבגר, הרגיש יותר ויותר צורך באסקפיזם. מפלט חלקי מצא אצל סבתו, שהייתה אמריקאית, ובחגים נהגה להגיע לביקורים בארץ. הייתה לה דירה בקריית אונו, הוא מספר, והמנטליות שלה הייתה פתוחה יותר לעולם, לעומת כל מה שראה סביבו. כשהייתה באה לביקור, נהג להגיע אליה עם אחיו, ושם הם היו צופים יחד בסרטי ילדים של דיסני. כשהחל ללמוד בישיבות, הרגיש מחנק. אין לך פרטיות. אפשר לחפש לך בחדר, הוא מסביר, ומבהיר שבעקבות זאת החליט לעבור לירושלים וללמוד בישיבה גדולה יותר, המונית יותר, בתקווה שהפיקוח שם יהיה פחות הדוק, והוא יוכל להנות מיותר פרטיות. ואומנם הוא הצליח לחמוק משם בערבים מדי פעם, ונהג לשים פעמיו לסינמטק הירושלמי ולצפות שם בסרטים. הסידור הזה עבד לא רע עד שבאחת הפעמים נתפס ונזרק מהישיבה. גם בישיבה הבאה שאליה עבר, הסיפור הזה חזר על עצמו. כשעבר ללמוד בישיבת מיר, הירושלמית, שהיא אחת הישיבות הגדולות בעולם, כבר לא נתפס. שם לומדים איזה 2,500 בחורים, אף אחד לא יושב לך על הראש, ואתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, הוא מציין. אבל חוץ מהסריטה הזאת של הקולנוע, לא היה בי שום דבר אחר חריג. זה פשוט נתן לי את השקט שלי, וגם מאוד ריתק אותי. הייתי יכול לשבת ללמוד 10 שעות ביום, ואז לצאת ולראות את לב פראי של דיוויד לינץ' בלילה. עובדת היותו קצת יותר מודרני מהבחור הליטאי הממוצע, כדבריו, התנקמה בו כשיצא לשידוכים. מכיוון שנזרק משתי ישיבות, יותר משנתיים לקח לו למצוא את האחת. מצד אחד ידעו שאני לומד מצוין, מצד שני התחילו לשאול למה העיפו אותי. אבל אפילו לאשתי לא אמרתי למה, לא סיפרתי לה שאני הולך לראות סרטים. זה משהו שאתה בחיים לא מספר, כמו שתגיד אני רוצה טלוויזיה בבית. אבל היא ידעה שאני יותר מודרני. אחרי שהתארסנו למשל הגעתי פעם אחת עם ג'ינס והיא פתחה עליי זוג עיניים. אבל היה בינינו פער גילים, אני הייתי בן 22 וחצי והיא עוד לא בת 19, אז סחפתי אותה. נוצר קשר טוב והיא זרמה עם זה. ואולם עם החלטה אחרת שלו היא פחות זרמה. כמה חודשים אחרי שניסו, כשהחליט לעזוב את הלימודים בכולל ולפתוח עסק, היא ממש לא התלהבה. אני רציתי להתקדם. בגלל שהתחתנתי לא היה לי יותר את הקולנוע. לא ראיתי אף סרט במשך כשנתיים, אז בער לי באצבעות לעשות משהו אחר חוץ מלימוד, הוא מסביר. בזרם הליטאי שממנו הוא מגיע, החלטה כזאת נחשבת חריגה. ובכלל, עזיבת הכולל לטובת עסק זה משהו שקורה בדרך כלל כמה שנים טובות לאחר הנישואים, הוא מסביר, לא מיד. אשתי ציפי לקחה את זה לא טוב, וגם ההורים שלה. החלום שלה היה בעל שחוזר בערב הביתה מהכולל, והיא מכינה לו ארוחת ערב, ופתאום אני קם ופותח עסק. ובכל זאת, היא עמדה לצידו, תמכה בו כשהחליט לפתוח את חנות. פרדמן מעיד על עצמו שהיה לו חוש משמיים, איך לפרק מחשבים ולהרכיב אותם. הוא זיהה את הצורך שהלך וגאה אז בקרב חרדים. מאגר של אלפי ספרי יהדות בשם אוצר החוכמה נסרק אז לפורמט דיגיטלי וזכה לפופולריות בקרב לומדי תורה, והוא התלהב לצלול להרפתקה הזאת של הקמת העסק. בכלל לא עלה בדעתו שהיא עלולה להיות מסוכנת. זה באמת לא היה מסוכן, כי יש כללים מאוד ברורים מה מותר למכור אצל החרדים ומה אסור. אסור אינטרנט, אסור למכור סרטים, אסור רדיו, וכל עוד אתה לא עושה את זה, אין בעיה, הוא מציין. בסרט בית רואים כיצד החל את ההרפתקה שלו בחנות קטנטנה בגאולה, כוך צנוע, שבו מחר מחשבים כשרים לכל דורש. ורואים גם כיצד הבריק בו יום אחד הרעיון להתחיל למכור נגני מוזיקה. רעיון שהפך ללהיט, הטריף את ילדי השכונה, והפך את החנות בין יום להצלחה אדירה. בן דמותו של פרדמן בסרט מחליט לעבור לחנות גדולה יותר, בלוקיישן מרכזי יותר, בכיכר השבת בעיר. אך ככל שהחנות משגשגת, כך מחמיר ועד השכונה את התנאים שהוא מציב לבעלים הצעיר שלה. הגענו להסכם עם חברה שיצרה נגנים, והיא הורידה מהם את החיבור לאינטרנט ולרדיו. מכרנו אז אלפי נגנים כל שבוע. אחוזי הרווח היו היסטריים, מציין פרדמן. בדיעבד, זה היה סוג של היבריס, אבל בזמנו פשוט חשבתי כמו ביזנסמן, זה הולך טוב, אז בואו נמנף את זה, נבנה מותג. הוא החל לפרסם את החנות, הלוחות מודעות, הפיץ שקיות פלסטיק עם הלוגו שלו, חתם על חוזה עם תחנת רדיו חרדית למבצעים יצירתיים לקידום מחירות. החנות פרחה, הלקוחות התלהבו, אבל בוועד השכונה החמיצו פנים. אופן ההתנהלות של ועד השכונה, כפי שהוא משתקף בסרט, מזכיר שיטות פעולה של המאפיה. אבל לדברי פרדמן, זה לא שאתה יודע שיש איזה דון קורליאונה שיושב לך שם באחד המרתפים בשכונת גאולה, והוא מנהל את השכונה. זה לא עובד ככה. יש להם כל מיני שמות, סקריקים, קנאים, קיצוניים, כל מיני חמולות. הם גם לא מאוגדים. יש איזה 15 חמולות כאלה שכל אחת מהן די עושה מה שבא לה. ואם הם מתלבשים על איזשהו מקום, אז זה לא ייגמר בטוב. ובכל פעם הם מתלבשים על איזה מקום מסיבה אחרת. פעם הם מתלבשים על חנות בגדים, כי הבגדים צמודים מדי. פעם הם לא מוכנים שיקחו איזה מקום מגורים ויהפכו אותו לאזור מסחר, ואז חנויות שנפתחו שם ברחוב חוות פתאום כל מיני אסונות קשים. כשהחנות שלו החלה לסגשג, החלו לבקר בה כל מיני טיפוסים שטענו לפניו שהוא מוכר סרטים ונגנים לא כשרים. אמרתי שזה לא נכון, אבל איך תוכיח שאין לך אחות? הוא מספר. באתי לוועד השכונה, הסברתי מה אני מוכר ומה לא, ואמרו לי, בוא תשלם לזה וזה משהו כמו 5,000 או 7,000 שקל בחודש, והוא יבוא ויבדוק את החנות. אם יגיד שהכל בסדר, אין בעיה. זה נשמע לגמרי סצנה מהסופרנות. רק ששם אתה יודע שיש דבר כזה, מאפיה. בגאולה אף אחד לא מכיר את המושג הזה. ואז, למרות שהעסקת משגיח, כפי שהוועד דרש, ולמרות שמחרת רק דברים כשרים, זה לא עזר. התחילו לעשות לי הפגנות בכניסה לחנות, והקפידו לעשות זאת בדיוק בשעות שבהן כולם יוצאים מהכוללים לרחובות כדי לעשות את כל הקניות שלהם. הם היו עומדים בכניסה לחנות, חוסמים אותה, צורכים אסור לסייע בידי עוברי עבירה, מצלמים כל מי שהיה נכנס לחנות, ואומרים לו, אנחנו נעשה לך בלגן ונעשה לילדים שלך בלגן. בקיצור, מוציאים לכולם את החשק לחיות. הם גם שברו את מצלמות ההבטחה שהיו מחוץ לחנות, ולפעמים היו מגיעים אליי הביתה, חוסמים את הכניסה לרחוב, מקללים ביידיש את השכנים, מארגנים תפילות מתחת לבית שלנו. באחד הימים גם שלחו לי זונה הביתה. כמה זמן כל זה נמשך? בסרט זה מאוד אינטנסיבי, במציאות זה נמשך קרוב לשנתיים. אשתי התחילה לקבל דשים דרך המשפחה שלה שהם אנשים מכובדים. ביקשו מאבא שלה שידבר איתי. אני מניחה שבשלב מסוים זה מתחיל להיות מפחיד. מתי זה קרה? החזקתי אז סניפים בחנויות של רשת מזון ענקית לחרדים, והבעלים שלה היה אז ברשימה של דגל התורה לכנסת. כשהתחילו לי הבלגנים, ביקשתי ממנו שיעזור לי. הוא אמר, תשמע, מישהו במשפחה שלי הסתבך איתם פעם, אז הלכתי לדבר איתם, והייתי בטוח שאני פותר לו את הבעיה ברגע. מניסיון, אני אומר לך, תברח. אין עם מי לדבר, הם משוגעים לגמרי. זה היה איתות עזרה אחד. איתות נוסף, רציני יותר, שגם הוא לא נכנס לסרט, היה כשהייתי אצל חמי בערב שבת, ושלוש דקות לפני הדלקת נרות אנחנו מקבלים טלפון. שרפו את הבניין של החנות. אני רץ לגאולה כמו משוגע, רואה שפינו את כל השכנים מהבניין כי מישהו הדליק מדורה ליד הכניסה של בלוני הגז, וכל החצי האחורי של הבניין מפויח. מהרגע הזה, העניינים התחילו להסלים מאוד. פרדמן מספר שהחלו להגיע אליו איומים שמתכננים לשרוף את החנות שלו, הפעם באופן טוטלי. הוא התחיל לישון במכונית שלו, מול החנות, כדי לשמור עליה. באחד הימים, יצא מהחנות, ומצא את המכונית שלו מפונצ'רת ומרוסקת. בכמה הזדמנויות אחרות, אלמונים השליחו אבנים על החנות, ניפצו שמשות, פגעו באחד העובדים. ההפגנות מול החנות התקיימו כמעט מדי ערב. האווירה נהייתה מאוד אלימה, וכל זמן ריחף לי מעל הראש שהם מחכים להזדמנות הראשונה לשרוף את החנות, אומר פרדמן. ואז יום אחד, בהפגנה של 19:00, במקום שיגיעו 10 אנשים, הגיעו 50-60. תמיד בהפגנות הם היו מעיפים סחורה מהמדף, משתוללים קצת, אבל הפעם, ממש, ניסינו לדחוף אותם החוצה, אבל אז אחד מהם קיבל את האור, ואני מרגיש שהם מושכים אותי החוצה, ומאותו הרגע יש לי בלאק-אוט. התעוררתי בשלולית של דם על המדרכה, בכניסה לרחוב. מה עם המשטרה? ניסית לפנות אליהם? אני כל הזמן הלכתי למשטרה, אבל הם לא התייחסו. רק אחרי שפרקו אותי כבר לא הייתה להם ברירה. הם ראו את הסרטון של הלינץ' שצילם מישהו שהיה במקום. זיהיתי להם את האנשים. הם יתרו אותם ושלפו אותם מהבית באמצע הלילה. כשעצרו אחד מהם, התחילו בגאו להפגנות מטורפות שקראו לשחרר את האברך היקר שהרשע מחנות ספייס העליל עליו עלילת דם. הם הפגינו ליד מגרש הרוסים עד ששחררו אותו ממעצר. אחרי זה הם באו והציעו לי כמויות של כסף כדי שאבטל את התלונה נגדו. לא הסכמתי. בסוף המשגיח שהיה שם בלינץ' נכנס לכלא והשני ברח מהארץ. בגזר הדין של התוקף שהורשע, קבע בית המשפט המחוזי בירושלים כי הרקע למעשים הוא התנגדותו של ועד גאולה לקיומה של החנות. וצוין כי הוא משתייך לארגון זה. מוועד גאולה נמסר, תחום הפעולות של ועד גאולה שונה לחלוטין מתחום הפעולות המיוחסות לה, ולכן מטבע הדברים היא לא הכתובת לתגובות. אנו, תאגיד המאוגד לפי הדין, ונמצא את האמצעים החוקיים העומדים לרשותנו, על מנת לפעול כנגד כל מי שפוגע בשם הטוב שלנו. טירוף, דיבוק, מלחמה. הרעיון עם פרדמן מתקיים בבית קפה ירושלמי. הוא עדיין מתגורר בעיר עם אשתו ועם ארבעת ילדיהם, אבל כיום אין בחיצוניות שלו דבר המעיד על העבר החרדי שלו. הוא מספר שאת ההחלטה לעזוב את הדת קיבל בתקופה שבה עבר טיפולים רפואיים בעקבות אותו לינץ'. בעקבות זה החלטתי להפסיק להיות דתי. אחרי הניתוח באצבע שכבתי מתפתל מכאבים, ובמקביל התחילו לי בעיות כלכליות, כי לא היה תזרים לספקים. הייתי מדוכא, עברנו איזה אסון אישי מטורף במקביל, הוא מספר ומסרב להרחיב. אבל אשתי אמרה לי, מה זה משנה שכולם נגדך? אני נמצאת איתך, הכל בסדר. והיא החזיקה לי את היד, בבית החולים. אחרי כמה שבועות, כשאמרתי לה שאני מפסיק להיות דתי, היא חטפה שוק. לולא כל הדברים המטורפים שעברנו יחד, לולא כל הבונדינג שנוצר בינינו, אני לא יודע אם היא הייתה נשארת איתי. אבל היינו כבר ביחד בכזה סיוט, שנשארנו ביחד והמשכנו ככה הלאה. במקום להיפרד, היא המשיכה להקפיד על כשרויות מהודרות, ואילו הוא חזר לאהבה הישנה שלו, ויצא ללמוד קולנוע בקאמרה אובסקורה בתל אביב. את הילדים החליטו לשלוח למסגרות לימוד דתיות, אבל מתוך הבנה שבהמשך כל אחד מהם יבחר לעצמו את דרכו. שני הילדים הגדולים, הצעיר מביניהם עומד עכשיו לפני גיוס, החליטו בשנים האחרונות לעזוב את הדת. שתי הילדות הצעירות, הוא מציין, עדיין דתיות. בלי כיפה, בתחילת שנות ה-30 לחייו, איש המחשבים החרדי לשעבר עשה לעצמו איתחול ופנה לדרך חדשה. עכשיו כבר יכול היה להביא לידי ביטוי את משיכתו לקולנוע בלי להסתתר. ב-2014 ביים את סרטו הראשון, התאבדות. מותחן פשע בחיכובה של מלי לוי, שהביא את סיפורה של עורכת דין צעירה ומצליחה, שנאלצת לבצע במשך יום אחד את הפשע המושלם כדי להציל את משפחתה. הסרט נמכר לנטפליקס וגם לערוץ 10 המנוח, ששידר אותו כמיני סדרה של 5 פרקים. חשודה. כיום פרדמן מתפרנס מבימוי והפקה. דרור קרן, ששיחק בסרט התאבדות, הבחין באחד מימי הצילומים בציפי, אשתו של פרדמן, מגיעה לביקור על הסט, ונדהם לגלות שהבמאי החילוני שלו נשוי לדתייה. בעקבות זאת, פרדמן סיפר לו את סיפורו האישי, וכשקרן שמע על הסיפור של הרדיפה מהמאפיה החרדית, הוא הודיע לפרדמן שחייבים להפוך את הסיפור הזה לסרט ומהר. פרדמן כתב טיוטה ראשונה לבדו, ולאחר מכן קרן הצטרף אליו לכתיבה, ויחד הם השלימו את העבודה על התסריט. הכתיבה הציפה אצלו חלק מהטראומות, מציין פרדמן. הייתי גומר את זה הרבה פעמים מדמעות בעיניים, כי זה ממש היה להתמודד. זה היה כמו טירוף, דיבוק כזה של כל המלחמה הזאת, שרק כשאתה יוצא ממנה, אתה מבין בעצם איפה חיית. כי כשאתה בתוך זה, זה היה קצת כמו המשל על הצפרדע ששוחה בסיר מים, ובכל פעם מעלים מעלה אחת, והיא לא שמה לב שהיא מתבשלת. אני לא הרגשתי שאני מתבשל כשהייתי שם. רק כשיצאתי מזה, הבנתי על מה שרפתי שנים, על מה נפצעתי. בית היה אחד מ5 הסרטים שהתמודדו השנה על פרס אופיר לסרט הטוב ביותר. קרן וניק זכו בפרסי המשחק על הופעותיהם בו, אבל תחילת הדרך הייתה לא פשוטה, טוען פרדמן. היה מאתגר לשכנע אנשים שיש מציאות כזאת ושאני לא ממציא, הוא טוען. בקרנות למשל לא האמינו לי. לא רק שהיו בטוחים שאני מגזים, אלא שכל הרפליקות של ראש הוועד שהופיעו בתסריט, אני יכול לדקלם אותן מתוך שינה כי אני זוכר אותן מהסיוטים שלי. אבל כשתרגמתי אותן לסרט, באו כל מיני לקטורים תל אביבים ואמרו לי, תקשיב, חרדים לא מדברים ככה. הוא צוחק. לקח לי הרבה זמן לשכנע שאני יודע על מה אני מדבר. ואין מדובר באיזה עבר רחוק ונשכח, הוא מדגיש. ארגונים שונים עדיין מטילים אימה על בעלי עסקים בשכונות חרדיות. שורפים חנויות כל הזמן. הסיפור שלי קרה כשהכל עוד היה בחיתולים, אבל מאז זה התפתח, זה הפך לתופעה ארצית. זה התפשט גם לבית שמש ולבני ברק. זה יותר עניין של משמרות צניעות בעיניך, או יותר קרוב לטוני סופרנו. מה שיפה זה שהם אפילו לא מכירים את טוני סופרנו, אלא כותבים את התנך בעצמם, תוך כדי תנועה. היום כבר פועלים ארגונים ממוסדים שמחייבים כל מי שרוצה לפתוח חנות סלולר, לא רק להעסיק משגיח מטעמם, אלא גם לשלם להם ערבון, מראש. הרבה דברים שהיה הס מלהזכיר בתקופתי. אחת הסצנות בסרט מראה הפגנה נגד גיוס חרדים לצהל, נושא שחזר לאחרונה לכותרות. כמי שחי בעמדה ייחודית בין שני העולמות האלה, מה אתה רואה שאנחנו לא? קודם כל, שהחרדיות היא דרך חיים יותר מאשר דת. חוץ מלשבת וללמוד, עולם הישיבות נועד לכך שחרדים בגיל ההתבגרות יבלו בחממה שמנתקת אותם מהעולם. וזו מבחינתם מטרה שהיא אפילו יותר חשובה מללמוד. הבעיה הגדולה שלהם עם צהל זה הצורך לנתק בחור בגיל ההתבגרות מהחממה הזאת. זו הסיבה שהשטח עכשיו מבעבע. חרדים שהם יותר פתוחים, יותר מודרניים, דווקא רוצים להתגייס, אבל הרבנים נלחמים בחירוף נפש כדי שזה לא יקרה. כי הם יודעים שברגע שהצעירים האלה יצאו מהחממה הרוחנית, הם יתנתקו ממנה, ולהנהגה הרבנית כבר לא תהיה שליטה על הכל. כבר לא תהיה האפשרות להיות בגטו המסוגר שלהם. אני חושב שרק אם יצליחו למצוא איזו נוסחה, שתשמור להם על המקום הזה, יהיה מקום לאופטימיות. אני חייב להודות שיש בזה גם צדק מסוים. כי בחור שבחיים שלו לא דיבר עם בחורה. אחד שלא מכיר כלום ולא ראה כלום. פתאום תיקחו ותשימו אותו בצבא. עזבי איך להילחם, הוא בכלל לא ידע איך להסתדר שם. כך שגם זה אתגר. האם 7 באוקטובר שינה משהו אצל החרדים בסביבה שלך? בהחלט. אני רואה הרבה יותר רצון, במיוחד של בני 25 עד 40, לתרום למדינה מבחינה צבאית והתנדבותית, לתרום לחיילים, והרבה יותר תחושה של שותפות גורל, של הבנה שכולנו חיים פה יחד. אם זה היה תלוי בחתך הגילים הזה, היינו רואים לדעתי גל התגייסות הרבה יותר גדול ממה שראינו בפועל, והרבה יותר תרומה לחברה האזרחית. אבל ההנהגה הרוחנית של החרדים עוצרת את זה. עם זאת, במקומות שבהם יש ריכוז של חרדים יותר מודרניים, מרגישים את זה מבעבע, מרגישים שאנשים רוצים לתרום. אתן לך דוגמה. יש לי חבר שגר בגבעת שאול, שזו שכונה אולטרה-אורתודוקסית. קפצתי באיזה יום לבקר אותו, ופגשתי שם בשכן שלו שאמר לי, הוא כמעט לא נמצא בבית מאז 7 באוקטובר, כי יש לו רכב שטח, והוא נהיה נהג של אחד האלופים. וזה אדם חרדי, עם זקן והכל, אחד שנראה אברך לפי הספר. ויש המון סיפורים כאלה. כך שההבנה שקרה פה משהו, ושחייבים לתרום, נכנסה הרבה לאנשים עמוק בבטן. רק בגלל ההנהגה החרדית והמסרים שהיא רוצה לשדר, קשה עדיין להרגיש את זה.